בסוף פרשת האזינו, אחרי השירה, משה ממשיך במסר מאוד חריף לעם ישראל, ואומר, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. בזמן שמשה אומר לצוות את בניכם, אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות, על מה הוא מדבר בכלל? זה הזכיר לי עניין של חינוך למצוות, ולכן השיעור הזה יעסוק בעניין חיוב חינוך על האבא לחנך את ילדיו. לפני שנגיע לנושא, בואו ננסה באמת לפרש פשוטו של מקרא. אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות, אומר הספרי, אשר תצוום את בניכם, משה אומר, צריך אני להחזיק לכם טובה. משה כאילו אומר שהוא אסיר תודה לעם ישראל, שתקיימו את התורה אחריי, אף אתם צריכים להחזיק טובה לבניכם שיקיימו את התורה אחריכם. דהיינו, משה דואג כאן להמשכיות. אני חייב להודות לכם על זה שאתם ממשיכים את דרכי, ואף אתם חייבים להיות אסירי תודה לבניכם שיקיימו את התורה אחריכם. אשר תצוום את בניכם. יש אפילו מקום להגיד שמדובר כאן במעין צוואה. מקובל בעם ישראל שבן אדם, בעל משפחה, כותב צוואה, ואין שם רק עניינים פיננסיים, עניינים פרגמטיים, אלא יש גם הוראות, בקשות, איך להתנהג בעתיד. אשר תצוום את בניכם לשמוע לעשות. תשאירו צוואות, תדאגו להמשך דרככם. אמנם, הדברים האלה הם חשובים וחיוניים, ואף אולי יש בהם מושג של אריכות ימים. התורה ממשיכה אחרי הפסוק אשר תצוום את בניכם לשמוע לעשות את כל דברי התורה הזאת, אומרת התורה כי לא דבר ריק מכם כי הוא חייכם. ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. כמובן, הברכה של אריכות ימים מתפרשת פשוטה כמשמעה שתזכו לאריכות ימים. אבל במובן אחר, אפשר להסביר את המושג של אריכות ימים שנאמר בהקשר זה לעניין אחר. מעין מה שכתוב בגמרא במסכת תענית, יעקב אבינו לא מת. אומרת הגמרא בתימהון, איך אפשר לעלות על הדעת שיעקב אבינו לא נפטר, לא מת, הרי קברו אותו, חנתו אותו, שמו אותו בארון. כמובן, בן אדם שהוא בר תמותה, הלך לעולמו. אז איך אפשר להתבטא, יעקב אבינו לא מת. אומרת הגמרא, השאיר בניו שממשיכי דרכו היו. ובכן, מבחינה מסוימת, בן אדם לא מת כשיש בנים שממשיכים דרכו. ממילא, כך אפשר לפרש, אשר תצוום את בניכם לשמוע לעשות את כל דברי התורה הזאת, ובהמשך, ובדבר הזה תאריך ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הידן שם הנרשתה. זה גוף האריכות ימים, כאילו שאתם בעצמכם עדיין קיימים, האריכות ימים שלכם היא לא בעולם הגשמי שאתם כבר תלכו לעולמכם, לעולם האמת, אבל תשאירו את הנכס שלכם, את ההמשכיות שלכם בעולם שלנו, ובזה נחשב אריכות ימים. כמובן, זאת הייתה הקדמה לנושא, אבל זה לא בעצם הנושא של חינוך. משום שכאן מדובר לכאורה באנשים מבוגרים. כאן מדובר בשלב מאוחר בחיים. בן אדם שמצווה את בניו אחרי שהוא הגיע כבר לגיל מבוגר, והוא דואג להמשך חייו כביכול אחרי 120, אז הוא מצווה את בניו והוא אסיר תודה להם שהם ממשיכים דרכם. המושג של חינוך הוא שונה לגמרי. כאן מדובר בחינוך של קטנים, שהם למטה מגיל 13, בנים למטה מגיל 13, בנות מתחת לגיל 12, ובזה יש מצווה של חינוך. הבה נעסוק קצת בהגדרה של המצווה הזאת של חינוך. המשנה במסכת קידושין דף חפתת מביאה רשימה של חיובים שאב חייב כלפי בנו. אב חייב בבנו, וכמובן החיובים מן התורה הם למולו, ברית מילה, לבדותו, פדיון הבן, ולעשיאו אישה. וללמדו תורה, שלושה חיובים יש אבא חייב לבנו, מדורייתא. דהיינו, ברית מילה, פדיון הבן, ולימוד תורה. אמנם יש חיובים נוספים, שאף הם כתובים במשנה, ובהמשך בברייתא, אבל החיובים האלה, כנראה שהם רק דרבנן. אב חייב בבנו, לא רק למולו, לא רק לפדותו, לא רק ללמדו תורה, אלא לעשיו אישה, ללמדו אומנות. אלה כתובים בברייתא שגמרא מביאה. המשנה אמרה בצורה כללית, מצוות שהאבא חייב לבנו, והברייתא פירש אותם, שמדובר כאן בחיובים שהם דורייתא, בחיובים שגם הם דרבנן. גם ברית מילה, פדיון הבן, לימוד תורה מדורייתא, לעשו אישה, ללמדו אומנות, ויש עמים אף להפשיטו במים, כל זה דרבנן. ולכאורה זה קצת פלא, שבמשנה ובברייתא לא הזכירו עניין של חינוך למצוות. למה באמת זה לא הוזכר במשנה שזה חיוב האבא כלפי הבן? היה מקום לעלות על הדעת, שהמשנה כאן מדברת על חיובים, או הברייתא מדבר על חיובים שאבא חייב לבנו, ורק האב חייב לבנו. הגמרא שם במסכת קידושין דנה, להוכיח שהאימא אינה מחויבת, ואף האב אינו מחויב לביתו. בכל אופן, לגבי הדינים דורייתא, כמובן, בברית מילה ופדיון הבן, זה לא שייך כלפי הבת, האימא פטורה מפדיון הבן ומברית מילה, ולמדו תורה גם כן, האבא חייב לבנו ולא לביתו, והאימא איננה חייבת. אז יכול להיות שמצוות חינוך לא נאמרה כאן, בגלל שזה לא מצוות הבן על האב, שרק האב חייב לבנו. אולי האב חייב גם לביתו, אולי גם האימא חייבת. אבל כדי לבדוק את זה, צריכים לראות את המשנה במסכת נזיר דף חפכת עמוד ב', והמשנה שם אומרת דבר שזה הלכה בלכות נזירות. המשנה אומרת שאב האיש מדיר את בנו בנזיר. עד גיל 13, האבא יכול לנדור נזירות על בנו. וקובעת המשנה בצורה ברורה ביותר, אין האישה מדרת את בנה. הדין הזה של נזירות, שיש נזירות שההורה מכיל על הילד, זה רק אב לבנו, ולא אב לביתו, ולא אישה אף לבנה. יש כאילו בדיחה בעולם הישיבות, ששואלים אנשים, האם אישה בעצם יכולה להיות נזירה? ויש כאלה שחושבים לפרפל, כן, לא, אולי, אבל הם שוכחים שהפסוק מפורש אומר, בפרשת נשא, כתוב איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לשם. כמובן, איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר נזיר, אישה יכולה להיות נזירה, איש יכול להיות נזיר. אבל ההלכה הזאת שאבא מדיר את בנו בנזיר, זה רק נאמר באבא לבן, ולא אבא לבת, ולא אמא לבן. שואלת הגמרא, למה זה נכון? אומרת הגמרא בשם רבי יוחנן, ההלכה היא בנזיר. זה הלכה למשה מסיני. ברגע שאתה אומר לי הלכה למשה מסיני, אז אני אומר זה דין תורה, זה דין תורייתא, עם כל ההשלכות שנובעות מזה שיש כאן נזירות דורייתא, אבל אי אפשר להסיק מזה שום הלכות אחרות, הרי כאן זה הלכה מוגבלת למקום, לדין נזירות, ההלכה היא בנזיר. אמר ריש לקיש, כדי לחנכו במצוות. אומרת הגמרא, לפי ריש לקיש, הסיבה שאבא יכול להדיר את בנו, להזיר את בנו, בגלל שזה עניין של חינוך למצוות. אומרת הגמרא,
אם כן, למה אישה לא יכולה? אומרת הגמרא, כסבר, איש חייב לחנך בנו למצוות, ואין האישה חייבת לחנך את בנה. ריש לקיש דיבר דברים ברורים. האבא חייב בחינוך לילדיו, ולכן הוא יכול להזיר את בנו, אבל אין האישה חייבת לחנך את בנה, ולכן היא לא יכולה. אומרת הגמרא, זה אני מבין, לפי רב יוחנן, שאבא יכול להדיר או להזיר את בנו, הלכה למשה מסיני, אין לי שום שאלות נוספות, למה את ביתו לא, הלכה למשה מסיני. אבל ריש לקיש, אפילו ביתו, למה ריש לקיש חושב שאפשר להזיר בן בגלל חינוך, שיזיר בת גם כן מטעמי חינוך? אומרת הגמרא בצורה ברורה ביותר, כסבר בנו חייב לחנכו, ביתו אינה חייב לחנכה. אומרת הגמרא בפירוש, שיש חיוב על אבא לחנך את בנו, אין חיוב על, על האמא לחנך את, ביתה, את בנה, אבא חייב לחנך את ביתו, אינו חייב לחנך את ביתו. ובסוף הגמרא אומרת, איך יכול להיות שבסוף הנזירות יביאו קורבן ויקיימו כל התקסים של נזיר, הרי לפי רב יוחנן זה דין דורה, זה הלכה למשה מסיני הניחה, אז יביאו את הקורבן. אבל לריש לקיש, הרי זה הכל מטעמי חינוך. אומרת הגמרא שזה דין דרבנן. כל הדין של חינוך הוא דרבנן. איך חינוך דרבנן יכול להתיר הבאת חולין לעזרה? והגמרא נאלצה לתרץ שריש לקיש חושב שחולין בעזרה לאו דורייתא. אין איסור דורייתא להכניס חולין לעזרה. ממילא, למרות שחינוך זה רק מצווה דרבנן, אבל עדיין מותר להביא קורבן בסוף הנזירות. אם כן, יוצא מתוך הסוגיה במסכת נזיר עד דף חפתת עמוד א', יוצא בצורה ברורה שריש לקיש סובר יש חיוב מדרבנן על האבא לחנך את בנו, אין חיוב על אבא לחנך את ביתו, וכמו כן אין חיוב על אמא לחנך את בנה. מה שמעניין זה שהגמרא מוכיחה את כל זה לדעת ריש לקיש. כמובן, דעת רב יוחנן לא נזכרה בסוגיה לעניין מצוות חינוך. הרי לפי רב יוחנן, יש הלכה למשה מסיני ששייכת רק בלכות נזירות, שאבא יכול להזיר את בנו. ורב יוחנן לא דיבר על עניין של חינוך. האם נוכל לחדש עוד מחלוקת ונגיד שכל מה שאמרתי זה נכון לגבי ריש לקיש? ולא מצאנו מי שחולק על זה בפירוש. אבל היות שרב יוחנן נימק דין נזירות בהלכה למשה מסיני, אין שום הכרח שהוא יפרש שכאן יש דיני חינוך מדרבנן, אבא חייב לבנו ולא לביתו, ואמא לא חייבת. בהחלט שזה לא מוכרח לפי דברי רבי יוחנן. בסוף מסכת נזיר יש פירוש מאוד חשוב בשם אורח מישור, והוא באמת מביא צדדים לכאן ולכאן להעלות את השאלה הזאת, אם אכן אפשר להגיד שרבי יוחנן חולק על ריש לקיש. אמנם אנחנו מכירים היטב את דעתו של ריש לקיש, דעת של רבי יוחנן אולי תהיה קצת מעורפלת, קשה להוכיח מה חושב רבי יוחנן בקשר למצוות חינוך. ובכן, לסכם מה יש לנו עד עכשיו, יש לנו רק דעה אחת בגמרא, דעת ריש לקיש, שיש חיוב חינוך על האבא כלפי הבן שלו, וזהו. וכל הדין הזה, כל החיוב הזה, הוא אך ורק מדרבנן. מצד שני, אפשר לשלוף כמה גמרות וכמה ראיות שיש עניין אחר שגם אמא חייבת. לא נביא את כל הראיות שיש בגמרה, אבל נסתפק בסיפור פיקנטי שמופיע במסכת סוכה. הגמרא בתחילת מסכת סוכה דנה בסוכה שהיא למעלה מ-20 אמה. סוכה שהיא למעלה מ-20 אמה פסולה. כך המשנה קובעת בדף ב' עמוד א' במסכת סוכה. יש דעות שונות בגמרא, למה באמת הסוכה הזאת פסולה. יש אומרים שהיא פסולה בגלל שזה בניין יותר מדי יציב, בניין יותר מדי קבוע. למעלה מ-20 אמה זה מאוד מאוד רציני, מאוד חזק, ולכן זה לא נקרא דירת הארעי, אלא דירת קבע, ולכן זה פסול. יש דעה אחרת, בגמרא יש כמה דעות, אני רק אביא עוד דעה אחת, שסוכה, לפי הממדים הרגילים של סוכה, היא יחסית קטנה, ולכן העין לא שולטת באלכסון לראות את הסכך. היות שעיקר הסוכה זה הסכך, ויש עניין שתהיה תודעה לאנשים שיושבים בסוכה, שהם יושבים בצל סוכה, שהרי כתוב בתורה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. כאן זה לא רק מצווה בסוכות תשבו שבעת ימים, אבל התורה אומרת למען ידעו דורותיכם, כנראה שיש הכר מיוחד שבן אדם צריך להיות מודע לכך שהוא יושב בסוכה. ואומרת הגמרא, למעלה מ-20 לא שולט בעינה, העין לא שולטת באלכסון הזה למעלה מ-20 אמה. הגמרא דנה בעוד כמה וכמה סיבות אפשרויות למה שהסוכה תהיה פסולה. אני אסתפק כרגע בשתי הבנות שיש בגמרא, או בגלל שזה בניין יציב מדי, או בגלל שהעין לא שולטת. בין השאר, הגמרא דנה בנפקא מינות. האם יכול להיות שיש חילוקים בין הסיבה הראשונה לבין הסיבה השנייה? ולכאורה אפשר להציע חילוק חשוב שיהיה נפקא מינה בין שני הדינים. וזה, אם אני אבנה סוכה למעלה מ-20 אמה, אבל אני אבנה סוכה גדולה מאוד, ממש שטח עצום. אם אתה מדבר בניין יציב, כל מה שזה בניין יותר גדול, יותר משוכלל, יותר יציב, אני מבין שהבעיה תהיה עוד יותר חריפה. אבל אם אתה מדבר על הסיבה שלא שלת בעינה, אז זה בגלל שבזמן שאדם יושב בסוכה, שהיא יחסית קטנה, העין לא שולטת באלכסון כזה לראות את הסכך. אבל אם הסוכה באמת גדולה מאוד, ממדים הרבה יותר גדולים מסוכה נורמלית, אז שלת בעינה, הזוויות הן כאלה שבן אדם שיושב בצד אחד של הסוכה, בהחלט יוכל לראות את הסכך, למרות שזה גבוה מ-20 אמה. הגמרא רוצה להוכיח שאכן סוכה כזאת, שהיא גדולה מאוד, היא תהיה קשירה. ומכרחה גמרא מסיפור שקרה בילני המלכה. אומרת הגמרא בסוכה דף ג' עמוד א', בדף ב' עמוד ב', אומרת הגמרא מעשה בילני המלכה בלוט, שהייתה סוכתה גבוהה מ-20 אמה, והיו זקנים נכנסים ויוצאים לשם, ולא אמרו לה דבר. חכמים קימו ביקור סוכה אצל הלני המלכה, והסוכה הייתה גבוהה מ-20 אמה, וכמובן זאת הייתה סוכה של מלכות. ממילא השטח היה גדול מאוד, רחב, ולכן בהחלט אפשר להגיד שרת בעינה. אמנם בניין יציב כן, אבל שרת בעינה. אומרת הגמרא שחכמים ביקרו שם ולא אמרו שום דבר ולא העירו, כנראה שהם חשבו שהסוכה הזאת היא קשרה. אמרו לו, משם ראיה, אישה הייתה פטורה מן הסוכה. אמרו לו, בהחלט, זאת הייתה סוכתה של הלני המלכה, יפה מאוד שהיא ישבה בסוכה, אבל הפידין היא לא חייבת, הרי סוכה, אישה פטורה ממנה. הגמרא דורשת, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישוב בסוכות, דורשת הגמרא למעט נשים, שאומרת הגמרא גם כן, שזה בעצם מצוות עשה אישה זמן גרמה, אומרת הגמרא, yeah, כן, אבל הייתי חושב שנשים חייבות, לכן בא הפסוק להוציא לי, ולהגיד שנשים פטורות מסוכה. ולכן חכמים לא העירו לה שום דבר, בגלל שבעצם הסוכה הייתה פסולה. אבל מה אכפת לכם? הרי הלני המלכה, אישה ופטורה. אומרת הגמרא, לא. אמרו להם, אמר להם, ולא שבעה בנים אבו לה. היו לה שבעה ילדים. ועוד כל מעשה לא עשתה אלא פי חכמים. כל מה שהיא עשתה זה היה ברוח חכמים. אז אומרת הגמרא ומסבירה, אולי תגיד שהיו בנים קטנים, והקטנים פטורים מן הסוכה. אומרת הגמרא, אבל לא, היו שבעה ילדים. אז אם היו שבעה ילדים, בוודאי אחד מהם הגיע לגיל חינוך. גיל חינוך בסוכה, ונפרש את זה קצת עוד כמה דקות. אומרת הגמרא, גיל החינוך בסוכה זה אחד שאינו צריך לאמו. ואם יש שבעה ילדים, אז ודאי אחד הגיע לגיל שאינו צריך לאמו. אומרת הגמרא, בסדר. וכי תאמרו קטן שאינו צריך לאמו מדרבנן הוא דמחייב. ואי הוא בדרבנן לא משכחה. יכול להיות שהחיוב הזה של חינוך הוא רק דרבנן, ואילני לא הקפיד על מצוות דרבנן. אומרת הגמרא, לא נכון. הרי כל מעשה לא עשתה פי חכמים. היא דאגה גם לקיים מצוות הרבנן. אומר רש"י, קטן שאינו צריך לאמו, אמרינן לקמן, דחייב לחנכו במצוות סוכה. מדרבנן, שהזקיקו להרגיל את הקטן למצווה שהוא ראוי לה, כדי שיהיה מוכנך ורגיל למצוות. פירושו שיש גמרא מפורשת, שאומרת שאישה חייבת בחינוך הלני המלכה. כי מה מצוות חינוך? וכמובן האחרונים העירו שלכל הסוגיה הזאת במסכת סוכה סותרת את הגמרא בנזיר. ולכן יש מקום לדון שיש חיוב גם על האמא לחנך את בנה, ואולי זאת היא באמת דעתו של רבי יוחנן. אולי רבי יוחנן חולק לריש לקיש, והסוגיה של הלני המלכה הולכת לפי רבי יוחנן, שאישה חייבת. יש עוד מקום לתרץ, שאפילו אם נניח שאישה איננה חייבת לחנך את בנה, זה רק כשיש בעל שהוא עליו מוטל החיוב הבסיסי לחנך. אם אין בעל, מאיזה סיבה שהיא, אולי האישה חייבת גם כן. וזה גם כן אפשר לתרץ את הגמרא הזאת. בכל אופן, הפשטות של הגמרא במסכת סוכה דף ג' עמוד ב', אומרת שאישה חייבת בחינוך. הלני המלכה, הפשט הפשוט, אישה חייבת בחינוך. ואילו הגמרא בנזיר אומרת שלדעת ריש לקיש, אישה איננה חייבת בחינוך, אבל אמרתי, ייתכן שיש בזה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. גם לגבי האפשרות שיש חיוב לחנך בת, יש גם לזה מקורות בשס. וגם כן הפעם נציין רק סוגיה אחת, משנה בסוף מסכת יומא, אומרת הגמרא, אומרת המשנה, שיש חיוב לצום חלקית ביום הכיפורים. נצטט לשון המשנה ביומא דף פ"ב עמוד א'. המשנה אומרת, התינוקות אין מענים אותם ביום הכיפורים, אבל מחנכים אותם לפני שנה ולפני שנתיים, בשביל לחייב אותם במצוות. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, שאומנם מדאורייתא וגם מדרבנן לא מענים ילדים קטנים, תינוקות, אין עניין של תענית שעות לגבי ילדים קטנים, בכלל אין חייבים למנוע מהם מאכל, אבל בזמן שמגיעים סמוך לפרקם, סמוך לגיל בר מצווה, ורש"י מפרש, פרקן אבי בן 13 לנקבה ו-14 לזכר, שדרך תינוקות להביא שתי שערות ב-12 ויום אחד, דהיינו בתוך שנת 13, והיא פרקן לעונשין, ותינוק ב-13 ויום אחד, נמצא שנת 14, פרקן לעונשין בשנת 13 שנה הסמוכה לפרקו. איך שרש"י עושה את החשבון, בשבילנו הכוונה ליום הבר מצווה לבן, יום בת המצווה לבת, ורואים שיש עניין של חינוך, המשנה אומרת, כדי להרגילו במצוות. לכאורה זה אומר שיש חיוב חינוך גם כלפי בנות, לא רק כלפי בנים. ראשונים מאירים על כך שזה סותר את הגמרא במסכת נזיר, ועוד פעם אני חוזר, אולי זה לא סותר את דת רבי יוחנן, זה סותר רק את דעת ריש לקיש, והמשנה הסתמית הולכת לפי דעת רבי יוחנן. בכל אופן, יש תירוצים אחרים שמופיעים בתוספות ישנים ובעוד ראשונים על אתר, ואומרים שאולי יש חילוקים בין סוגי מצוות. אולי ביום הכיפורים יש עניין לחנך בנות, ואז בנזיר אין חיוב לחנך בנות. אמנם יש חיוב לחנך בנים גם בנזיר, נזיר זה לא דבר שגרתי שקורה כל הזמן. ובכל אופן יש חיוב לחנך בנים גם לעניין נזירות, אבל זה אין חיוב לחנך בנות. אבל לגבי מצוות אחרות, כמו יום כיפור, אז אולי כן. כמובן, הכובד יכול להיות מצד שיום כיפור הוא מאוד חמור, ולכן יש חיוב חינוך ביום כיפורים ולא במצוות אחרות. או נגיד הפוך, שרק בנזירות אין חיוב חינוך, אבל בכל המצוות האחרות יש עניין של חינוך. יהיה איך שיהיה, סיכמנו שיש גמרות שמוכיחות שיש חיוב חינוך גם שחל על האמא, ויש משנה סתמית שאומרת שיש חיוב חינוך גם כלפי הבנות, והדברים עדיין זקוקים לביאור ולהרחבה בהלכה. נדון קצת בהגדרה של המושג של חינוך. יש אנשים שחושבים שחינוך היינו ללמד ילדים איך לקיים מצוות. חינוך זה בעצם מעין בית ספר שאני קורא ספרים, אני מעביר לו מסרים. בעברית המילה חינוך, חת נון חף, איננה מה שאנחנו נקרא לימוד. חינוך זה הרגל במצוות. ראינו את זה כבר ברשי במסכת סוכה, שרשי אמר בסיפור של הלני המלכה, אז רשי אמר שיש חיוב חינוך, אז ציטטנו לשון רשי, שרשי אומר שם בדף ג' עמוד ב', אני תמיד אומר ג' ואת התכוונתי לדבת עמוד ב', רשי אומר מדרבנן שהזקיקו להרגיל את הקטן למצווה. חינוך זה להרגיל את הקטן למצווה. המילה חינוך, אנחנו מצאנו בתורה מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו. מצאנו חנוכת המזבח. מה הכוונה שמחנכים את המזבח? מלמדים את המזבח? אומרים שיעור כללי לפני המזבח? מה זה חנוכת הבית שמביאים ספר ומסבירים לבית איך להתנהג? התרגום יונתן בן עוזיאל אומר, מי שבנה בית חדש ולא חנכו, הכוונה מי שלא שם מזוזה על הבית. חינוך הבית, חנוכת הבית זה לשים מזוזה. חנוכת המזבח זה לשים קורבנות. פירושו להיות רגיל במצוות שמקיימים אותם בבית, מקיימים אותם על המזבח. אז חינוך למצוות הוא גם כן. הרגל של הקטן והקטנה, אם יש חיוב כזה, במצוות. והגמרא במסכת סוכה, דף מבית עמוד א', קובעת את קריטריונים של חינוך לגבי מצוות מעשיות. איך מחנכים ילדים במצוות מעשיות? ומתי? אומרת הגמרא, ברייתא במסכת סוכה, דף מבית עמוד א', קטן היודע לנענע חייב בלולב. מה הגיל של חינוך? אומרת הגמרא כאן, זה לא עניין של גיל לפי לוח, זה גיל לפי התפתחותו של הילד. קטן שכבר יודע לנענע, חייב בלולב. וכמו כן, יש דוגמאות אחרות. קטן היודע להתעטף, חייב בציצית. לשמור תפילין, אביו לוקח לו תפילין. יודע לדבר וכו'. פירושו שבכל מצווה ומצווה, ואינני אומר עכשיו שאוטומטית יש חיוב חינוך על כל המצוות. מעניין שהתוספות במסכת ברכות דף חף עמוד א' אומר למשל שאין חיוב חינוך בקריאת שמע, וזה לכאורה דבר פלא. אני זוכר כשהייתי ילד קטן, אמא שלי דאגה לזה שאני אקרא קריאת שמע בלילה לפני השלול חישון, בגיל מאוד 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 צעיר. וההורים חושבים, אני מתאר לעצמי, שחינוך למצוות בקריאת שמע זה מהדברים הכי גדולים, הכי חשובים. ודווקא תוספות לומד שאין חיוב חינוך בקריאת שמע. למה? איים בתוספות בדף חף עמוד א' במסכת ברכות. אז הרשימה הזאת במסכת סוכה, אולי היא לא כוללת כל המצוות, אולי יש מצוות אחרות שיש חיוב חינוך, אבל זה לא אומר שיש אוטומטית חיוב חינוך בכל המצוות, אבל זה גם כן לא אומר שחיוב חינוך מוגבל אך ורק למצוות האלה. בכל אופן, ההגדרה של המצווה של חינוך, מצאנו במסכת סוכה, זה להרגיל אותו במצוות, לעשות, לקיים את המצווה, כמו שמבוגר עושה. ואני רוצה לסיים ולהדגיש את הרעיון הזה. כשאמרתי להרגיל את הקטן הזה במצוות ולקיים אותם כמו שגדול מקיים אותם, יש להוכיח רעיון כזה דווקא מהסיפור שקראנו בדף ב' עמוד ב' במסכת סוכה, סיפור של לני המלכה. הסוכה שם הייתה גבוהה למעלה מ-20 אמה. והגמרא רוצה להוכיח מכאן שהסוכה הייתה כשרה, בגלל שיש חינוך מדרבנן לחנך את הילדים קטנים. מי אמר לך שהסוכה כשרה? אולי הסוכה פסולה, אבל חכמים לא אמרו שום דבר, בגלל שאולי מקיימים חיוב חינוך בסוכה קטנה. הרי אומרים לילד שהסוכה הזאת היא סוכה. לא צריכים להסביר לו הלכות סוכה. לא חייבים עכשיו לחנך אותו, ללמד אותו את המשניות במסכת סוכה. ואולי זה טוב להגיד לילד, זה סוכה ואתה יושב בסוכה בשבעת ימי הסוכה. אז מאיפה הסיקו שהסוכה הזאת היא כשרה? אני זוכר כשהייתי ילד בחוץ לארץ, היו מוכרים סטים של אתרוגים לפני החג, והיה סט מיוחד, הרבה יותר זול מסט רגיל, שהיו קוראים לזה החינוך סט. סט של חינוך. ומה היה הסט של חינוך? אני אומר לכם, סט שוודאי פסול לכל הדעות. כשמצאו בעיות בארבע מינים, אז הכניסו אותם למסגרת לילדים קטנים, ואמרו שזה חינוך סט. אולי לא צריכים לחנך את הילדים בלולב כשר, באתרוג כשר. אומר הריטב"א במסכת סוכה, מכאן, מהסיפור של הלני המלכה, יש להוכיח כשמחנכים ילדים קטנים חייבים לחנך אותם בהכשר גמור. הילד צריך לקיים את המצווה כמו שגדול מקיים את המצווה. אחרת, מאיפה הוכיחו שהסוכה הזאת היא סוכה כשרה, אולי היא סוכה פסולה וקימו בה חינוך? סימן שאפשר לקיים חינוך רק בסוכה כשרה. וכמובן, לפי איך שהגדרנו את המצווה של חינוך, הדברים הם מאוד מובנים. הרי מדרבנן יש חיוב לחנך את הילדים להרגיל אותו במצוות. זאת אומרת שמדרבנן יש חיוב מצווה או על האבא או לבן, מחלוקת כזאת שלא ניכנס אליה עכשיו, אבל בוודאי יש חיוב על מישהו שהילד יקיים את המצווה בשלמות. אם כן, חינוך זה הרגל במצוות לקיים אותם בשלמות. הלוואי שנוכל לקיים מצוות חינוך. נדמה לי שהברכה שאמרתי בהתחלת הפרשה, שכתובה בסוף פרשת האזינו, תחול גם על זה. למען אשר תצבו את בניכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה. מי שמקיים חינוך, ומי שזוכה שבניו ממשיכים דרכו במובן מסוים, זוכה אוטומטי לאריכות ימים.